שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית מאחורי המילים, התוכנית של מרצי מכללת קבלה לעם, תוכנית שבה אנחנו נפגשים ומדברים, משוחחים על נושאים וסוגיות מתוך שיעור הקבלה היומי, והיום אני שמח לארח בתוכנית את אורן ומיכאל, מה שלומכם?
טוב.
יופי. יש לנו היום תוכנית מיוחדת, אנחנו מיד ניגש לקליפ של הרב לייטמן מתוך השיעור ונדבר עליו, בבקשה.
אומרים שאם אני לומד חוכמת הקבלה, שהיא מדברת על גילוי הבורא לאבותינו, אני בזה יכול גם כן לזכות לאותו הגילוי הבורא לי. אם אני מסדר את הלימוד הזה בצורה נכונה, ומתייחס ללימוד הזה בצורה נכונה. זאת אומרת, אם אני לומד בקבוצה, אם אני משתדל להיות נעלם שם, כאילו תומך בהם, ומשתדל להיות כל הזמן ככה לשרת אותם, להתקשר אליהם, לבנות מכל הקבוצה הזאת עיגול שווה, שכל אחד נכלל בכולם, שאנחנו כולנו כאחד, אנחנו בזה יכולים להגיע ל... תכונה שהיא כמו האור העליון. אחד. למרות שאנחנו כולנו אגואיסטים, אבל אנחנו מתעלים על האגו שלנו. וכך אנחנו משתדלים להיות דומים לאור העליון. במידה הזאת, האור העליון לפי החוק השתוות הצורה, הוא מתקרב אלינו ומאיר לנו מרחוק. כי אנחנו עדיין רק משתדלים להיות כמו, אנחנו לא כמו. אבל הוא מאיר מרחוק, וכך מכין אותנו יותר ויותר, שאנחנו נדע איך לעשות מאמצים עוד יותר, ואיך להתקרב אחד לשני עוד יותר, ואיך לעשות מאיתנו כזה רצון אחד, שהוא יוכל להתלבש בתוך הרצון. ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא חשוב מה אנחנו לומדים בתעס. כן? אבל אם אנחנו רוצים, אז זה קורה. והאור מתקן אותנו.
השיעור הראשון בחוכמת הקבלה שלומדים אותו אומר שמטרת הבריאה היא להביא לגילוי הבורא לנבראים בעולם הזה. גילוי הבורא, בוא נגיד זה ככה, כמושג הוא מאוד ארטילאים, לא כל כך ברור לפעמים בהתחלה, וגם כשאנחנו במהלך הלימוד מדברים עליו, לא תמיד אנחנו תופסים בדיוק את אותה הנקודה, וכל פעם מקבלים זווית אחרת לעניין הזה. גילוי הבורא, זה אומר שצריך לגלות אותו, אז הוא כנראה נסתר כרגע, ולכן אפשר לגלות אותו באמצעות חוכמת הקבלה, אבל מה זה אומר באמת ככה, לגלות את הבורא?
מה? כמו שבעל הסולם כותב, שזה גילוי בורא לנבראים בעולם הזה.
בעולם הזה, כן.
כן, זאת בעצם, חוכמת הקבלה עוסקת בדיוק בזה, זאת השיטה, איך לגלות. הייתי אולי מחלק ככה לשניים, שיש עצמותו, שזה חלק מהמציאות שהיא נסתרת, חלק מהבורא שנסתר, שאי אפשר להשיג אותו. כך אומרים מקובלים. זאת אומרת, מקובלים שגילו את הבורא, אז הם אומרים שיש חלק שנקרא עצמותו שאי אפשר לגלות אותו, ודווקא בורא, ממילה בורא, כן אפשר לגלות אותו. זאת אומרת, זה חלק מעצמותו שמתלבש כתכונות בתוך האדם, ומתבטא ביחס של השפעה ואהבת הזולת בחברה. ואז החלק הזה, התכונות האלו של עצמותו, שהתכונות האלו נקראות בורא, הם בעצם, אם מתלבשים בתוך האדם, כרגש, ככל תכונה אחרת, אז חלק כזה אפשר לקרוא לבורא.
כדי להדגיש את הנקודה הזאת, שגילוי הבורא זה בסופו של דבר הרגשה שכל אחד מרגיש אותה וחווה אותה בצורה נורא נורא ברורה, בהרגשה שלו. זה לא משהו שנמצא מחוצה לו, לא משהו שנמצא באיזה עולם, הוא מתחבא באיזשהו מקום, אלא כל אחד מוזמן, בעצם במילים האלה, בוא הוא ראה, הוא מוזמן לחוות את זה ולהרגיש את זה בעצמו. את אותו אותו חלק
מה, הנגלה. מה, מה קורה שם כשהם מגלים את הבורא? הם יכולים ככה לשתף בזה? זאת אומרת, מה מרגישים בעצם? כאילו, הוא... לפחות איך זה בא לידי ביטוי? מה זה אומר להיות ביחסים של השפעה ואהבה כלפי הזולת?
דבר הכי קרוב, שאנחנו מגלים נגיד אהבה בין גבר ואישה בעולם הזה, או נגיד שאימא מגלה אהבה כלפי ילד שנולד, מה קורה? אתה פשוט מסתכל על ה... תזכר ככה בגיל 12-14, לא יודע מתי זה קורה לכל אחד, האהבה הראשונה, אז אתה מסתכל על העולם דרך ההרגשה הזאת שפשוט כובשת אותך מעד הראש ככה, מקצה אצבעות עד הראש, ודרך ההרגשה הזאת אתה מסתכל, דרך הפריזמה הזאת אתה מסתכל על העולם, אתה עובד, אתה לומד, אתה עושה כל מיני דברים, אבל דרך הרגשה הזאת. זה אולי הדבר הכי קרוב שיכול להיות.
זה אהבה, כן?
כן, אהבה. רק פה מדובר קצת על הבורא. כן. זה קצת אחרת. אבל סתם, נגיד, הכי קרוב, אמרת לפי הרגשה הכי קרוב, אז גם כן, שאתה מתגלה לך הכוח העליון הזה, כתכונה. אז עם היחס הזה, שאתה מסתכל על כל החומר של הבריאה, על דומם, צומח, חי ומדבר, בעיקר על הבני אדם, אז אתה מגלה כוחות. הנסתרים שאחרי כל המקרים, אין לך משהו שכבר נסתר, הכל גלוי. זה הרגשה של חופש בחירה, שאתה כבר לא תלוי וסגור ברצון לקבל שלך, אין מגבלות, ועוד ועוד ועוד. אם פעם תרצה נדבר על התועלות.
טוב, מעניין, תראו, בכל זאת, זה לגלות, הבורא, זה כזה נשמע משהו פומפוזי, כזה גדול, ככה וזה. אני רוצה לשאול על נושא נוסף, ככה שעלה מתוך הקליפ של הרב לייטמן. מדברים על זה הרבה שאת חוכמת הקבלה צריכים ללמוד ביחד, לומדים בקבוצה, זאת אומרת שאדם הוא לא לבד, זאת אומרת הוא יכול ללמוד, כמו שנגיד אני צופה בטלוויזיה, בסדר? אז אני צופה, אני יכול לצפות, ואני כאילו יכול אפילו לקנות ספר וללמוד דרך המסך, אבל מה כל כך, מה העניין הזה של ללמוד בקבוצה שהם מדברים עליו ומקובלים?
בסך הכל הלימוד בקבוצה הוא המקום שבו אפשר לממש את כל הדברים שדיברנו קודם. זה המקום, ההזדמנות לעשות את אותו בירור, את אותו דבר הזה שאני יכול ליצור איתו את הקשרים האלה, שמתגלה תכונת האהבה וההשפעה, היא מתגלה בקשר בין שני אנשים. חייבת להתגלות באיזשהו קשר, ביחס שיש לי כלפי הזולת. ואנחנו לומדים גם במסגרת הקורס של סודות חוכמת הקבלה, שאנחנו לא יכולים לעבוד מול הבורא כי הוא נסתר. זאת אומרת, זה איזשהו יסוד מאוד חשוב. הבורא כל הזמן נסתר, ואנחנו לא יכולים לעבוד מולו ולבדוק את היחסים שלנו ואת הקשר שלי איתו באופן ישיר. ובשביל זה סודרה לנו המציאות הזאת שמורכבת מזולת. אני והזולת, כל הזמן יש את המצב הזה, אני והזולת. אני ומי שמחוצה לי. אז אנחנו צריכים לנצל את המצב הזה, ופה המקום שלנו לאסוף אנשים שיש להם את אותה שאיפה, את אותה מטרה כמו שלנו, לגילוי הבורא, ויחד איתם לעבוד ולחפש מה זה התכונה הזאת של הבורא בינינו. וזה הקבוצה, זה בעצם היופי של הקבוצה.
ולמה דווקא ביחד אבל? כי זה...
אנחנו צריכים את הביחד הזה בשביל שנוכל לעשות את הקשר הזה, שנוכל לעבוד ביחד. כי אם אני יושב בבית וחושב על איזה כמה אנשים שנמצאים שם באיזה מקום, אז זה כמו, אותו דבר כמו להסתכל על הבורא, אין לי שום קשר איתם באמת. זה דמיוני, זה משהו שאני יכול לחשוב עליו, לדמיין אותו, לא יודע, לפנטז עליו, אבל הוא לא נמצא אצלי בהרגשה מאוד ברורה, שאנחנו חושבים פה עכשיו ביחד, אז אנחנו מרגישים אחד את השני, זה מתוך הטבע שלנו, אנחנו יכולים לבדוק את היחסים אחד עם השני, אני אוהב אותך, אני שונא אותך, יש לי הרגשה ברורה.
יש עם מה לעבוד.
יש עם מה לעבוד. כשאני יושב בבית מול הטלוויזיה, אז הוא שם בטלוויזיה, אין לי יחס אליו באופן אישי.
מיכאל, אתה לומד כבר את חוכמת הקבלה...
17
שנה, זה תקופה לא קצרה, ואת כל הלימוד הזה אתה חווה בקבוצה. אני רוצה לשאול, אם אתה יכול גם לשתף קצת, בעצם, מה קורה לאדם שהוא לומד בקבוצה? זאת אומרת, מה קורה איתו? זאת אומרת, מה המיוחד הזה שמתרחש?
תראה, זה עיקרון... לא הייתי אפילו אומר שזה חשוב, זה פשוט הכרחי ללמוד בקבוצה. החלק ההשכלתי, קצת ללמוד על חוכמת הקבלה, כמובן שאפשר גם דרך טלוויזיה, לקחת אולי אפילו קורסים, אבל כדי להגיע להשגה, לא רק לידיעה והבנה, אפשר להבין גם בלי קבוצה, אבל להשגה רגשית, כמו שאנחנו אומרים, שזה גילוי הבורא, שזאת השגה רגשית, אז אין ספק שצריכים קבוצה. תראה, כל מה שאורן דיבר, כל הרגשה של העולם הזה, אפילו כל הרגשה של שנאה, אהבה, פחד, זה בקשר בין בני אדם. אין עוד ביטוי של ההרגשות בעולם שלנו. אז כמובן שגם אותה הרגשה, אותה תכונה של הבורא שמתלבשת בתוך האדם ומתבטאת כהשפעה ואהבה, זה מילים כלליות כאלו, ודאי שאין שום קשר להשפעה ואהבה בעולם שלנו. זה לא איזה טובות. אז זה רק יכול להיות בקבוצה. תראה, יש גם כן כתוב הרבה על זה, שבתוך עמי אנוכי יושבת, דווקא כן. בתוך בקשר בין בני אדם. בקיצור, חוכמת הקבלה היא שיטה שמסבירה קשר נכון בין בני אדם, שברגע שהקשר הזה הוא נכון, לפי החוקים שקבעו מקובלים, ולא לפי מה שאנושות ממציאה, כל מיני סוגי התקשרות, כמו שהיו במשך היסטוריה, אלא לפי החוקים ברורים, חוקי הטבע, אז, ובעיקר מה שכתב הרבש, המקובל האחרון, אז אם אתה מבצע בדיוק את זה, את ההתקשרות הזאת, זה ממש הדרכה, תורה, מה זה תורה? ממילה הוראה. ממש יש לך הוראה איך לעשות את זה. אז אתה פתאום מתחיל לחוש את הכוח הזה. אז לכן, באמת, בלי זה, זה הכרחי. זה אולי שתי מדרגות אפשר להגיד, שמי אהבת זולת לאהבת הבורא, יש הרבה כאלו, זה מדרגות. אבל אי אפשר באמת לקפוץ ישר לעבוד עם הבורא, כי זה כוח שנסתר. איך אפשר לעבוד אותו?
הייתי רוצה באמת על העניין הזה, בכלל גם של השיטה עצמה, קצת לדבר. אורן, אתה היית תקופה באוסטרליה, חלק מהזמן, נכון? בילית שם. במהלך החיפוש שלך, ככה, שאתה הגעת ללימוד של חוכמת הקבלה, אולי נחשפת לשיטות אחרות במסגרת החיפוש שלך, היום אתה יכול לשים את האצבע ולא בוא להגיד מה ההבדל, נגיד, בין השיטה של חוכמת הקבלה, כמו שאנחנו לומדים אותה כאן בקבלה לעם, לפי בעל הסולם, לבין שיטות אחרות שאולי נחשפת אליהן במהלך השנים.
אחד הדברים המאוד בולטים, זה לפחות בהרגשה שלי, תמיד היה שבחוכמת הקבלה שאנחנו לומדים כאן, יש א', משהו מאוד מאוד פרקטי, מאוד תכלס, והדבר הכי חשוב זה שאתה לא צריך לשנות את עצמך זה לא בדיוק נכון להגיד את זה ככה. אתה בא במגמה לשנות את עצמך, להשתנות באמת, אבל אתה לא צריך לשנות את הצורה שבה אתה מתנהג, אתה לא צריך לשנות את הטבע שלך, להפוך אותו באיזו צורה כזאת, להקטין אותו, להגדיל אותו. כל השיטות האחרות שאנחנו, לפחות אלה שאני מכיר ונחשפתי אליהן ולמדתי בכל מיני צורות, תמיד דיברו על זה שבו תהיה יותר, אני קורא לזה, תהיה יותר צמח, תהיה יותר מקבל את הסביבה כמו שהיא, תהיה יותר נעים, יותר נחמד, אבל, ותמיד אני זוכר את האנשים שואלים, אבל עכשיו חתכו אותי בכביש ואני נורא עצבני. אז אני זוכר את המורים, תמיד אומרים, אז זה בסדר, תירגע, לא קרה שום דבר, תקבל את זה, תאפשר לזה, כל מיני מילים כאלה.
תבלע את זה.
תבלע את זה באיזושהי צורה, ותבין שאם אתה לא תתעצבן, זה יהיה לך טוב יותר. זה בסופו של דבר הרעיון. ואצלנו, אנחנו בכלל לא מתעסקים ברמה הזאת. זאת אומרת, אם קורה משהו בעולם הזה, אנחנו מבינים ולומדים שיש לו שורש בכלל בעולם גבוה יותר, שאנחנו מנסים להשיג את העולם הגבוה יותר, ושמה לפתור את הבעיות האלה, ולא להתחיל עכשיו להתעסק באיך אני מקבל את מה שקרה פה. זאת אומרת, יש לנו פה איזושהי צורה להתייחס לדברים האלה, אבל לא, זה לא נגמר בזה. זה לא נגמר ברמת העולם הזה, ברמת איך אני מתייחס לאוש שחתך אותי, ואיך אני מתייחס לאנשים, כמה אני צריך להיות נעים ונחמד, ודברים האלה. זאת אומרת, זה בכלל מדבר ברמה אחרת, זה מה שיפה פה בכל כל העניין, שיש שיטה מאוד מאוד ברורה איך לגלות את היסודות, את השורש של כל מה שקורה בעולם הזה, והמטרה היא לא בשביל שיהיה לי נוח ונעים יותר בעולם הזה, אלא זה תוצאה, אחר כך יהיה כתוצאה על מטרה הרבה יותר עליונה מזה.
יותר מזה, חוכמת הקבלה אומרת שאי אפשר לשנות את התכונות שלנו. כן. לא שרק לא צריך, אלא אי אפשר, זה ניתן. זה מאמר של בעל הסולם, חופש בחירה. אז זה כמו שבאמת נכון אמרת, שלא צריכים בכלל לדאוג לזה. איך אני מתנהג, זה המוסר. כן, תעשה ככה, יהיה לך בעולם הזה ככה, יהיה לך בעולם הבא. אלא בחוכמת הקבלה, כל העניין שאתה חוקר את הטבע שלך, אתה מכיר את הטבע, טבע ההתנהגות שלך, וכל השיטה היא ליצור אווירה, סביבה כזאת שתשפיע עליך ערכים כאלו, או נגיד בוא נגיד במילים אחרות, אתה צריך לייצר כוח החיובי כמה שיותר בסביבה, ואז שהכוח החיובי הזה הוא יאזן את הכוח השלילי שיש בך, כי הרי אנחנו יודעים שבראתי יצר רע, בראתי תורת תבלין, זאת אומרת, בראתי יצר רע, זאת אומרת, הבורא בעצמו אומר נתון. שהוא ברא, זה נתון, רק זה צריך לחקור. אז זה ברוך השם יש לך, יצר הרע. עכשיו צריך לאזן אותו עם הכוח החיובי, מאיפה הוא מגיע, מהסביבה שאתה בונה, שזה ספרים, זה ערוץ 96, זה ובעיקר בני אדם. אז משם אתה שואף את הכוח הזה חיובי, ואז הוא בעצמו מאזן את זה. ואז אתה לא צריך לדוח איך אני מתנהג. אתה מתנהג לפי שאתה מתנהג, וזהו. אז ברגע שאתה משתפר, אותו כוח הזה הוא משפר אותך בצורה אוטומטית, אתה רק צריך ליצור תנאים שהוא יפעל עליך, וזהו. וזה באמת, זה, אני זוכר את זה, זה מאוד אהבתי. ברגע שהבנתי את זה, מאוד אהבתי שאתה לא צריך לעצמך לעבוד, לא מדיטציה, לא דמיון מודרך, וכל מיני תחשוב חיובי, תחשוב זה, מישהו מרביץ לך, אז אתה צריך ככה להירגע, וכל מיני למעלה, מה פתאום, בעולם הזה אתה מתנהג בדיוק כמו בעולם הזה. זהו. אלא הכוח פועל משנה אותך, ואתה פועל לפי זה.
בהקשר. זה ההבדל הנכון, הנקודה הזאת שבכל שאר השיטות אתה ממשיך להישאר לעבוד עם אותו כוח, אותו בראת יצר הרע הזה, אז אתה מקטין אותו, מגדיל אותו, לומד אולי לנתב אותו בכל מיני צורות, אבל אתה נשאר רק איתו. ופה פתאום מתגלה לך גם שיש תורת תבלין, יש משהו שיכול לאזן אותו ולתת לך.
בדיוק על הנקודה הזאת שתיארת עכשיו, ודיברתם, כותב בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, בעוד קופנוני, הוא כותב כך, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה, ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. כן, בעצם אותו הכוח הזה הוא מאוד ייחודי לחוכמת הקבלה, האור המחזיר למוטב, שעליו אנחנו גם בעצם מדברים הרבה, גם במהלך שיעורי הבוקר, גם בלימודים שלנו במכללת קבלה לעם. נעבור לפינת המושגים, נספה בקליק נוסף קצר של הרב לייטמן ונדון על כמה מושגים. בבקשה.
מה זה לפגוש את הבורא באמת בעולם הזה?
לפגוש את הבורא באמת בעולם הזה, זה דרך תכונת ההשפעה שאני מקבל על ידי מאור המחזיר למוטף, אני מרגיש את המציאות עליונה, למעלה מהנוכחית. ומציאות הזאת היא נצחית, היא שלמה, ואני נכלל בה. ואז אני באמת מקבל תשובות על כל השאלות שלי, וכבר, זה כבר המצב שבו אני מרגיש במצב הזה באמת את עצמי ללא שום חיסרון.
עולם המושגים של חוכמת הקבלה הוא עולם מופלא, עשיר, כל כך נרחב והמון צבעים ועומקים לתוך כל מושג ומושג. באמת שאי אפשר להגיד שיש איזושהי הגדרה אחת ברורה לכל מושג, אבל מדובר על שורשים רוחניים, שורשים עליונים, שאותם אנחנו לומדים מהכתבים של המקובלים. בקליפ הזה שצפינו, הרב לייטמן הזכיר כמה וכמה מושגים, רשמתי לעצמי פה כמה מהם, והייתי רוצה שנסה לתת ככה, לארוז איזושהי הגדרה ככה קומפקטית וברורה לצופה. בואו נראה אם אנחנו ככה נצליח. בואו נתחיל עם הבורא, שזה המושג הראשון, כן? מה זה בורא? ככה אם אתם צריכים לתת הגדרה ככה מדויקת כזאת.
אני חושב שההגדרה הכי פשוטה זה תכונת אהבה והשפעה. זה, אפשר, יש לזה הרבה כיוונים להסתכל על זה, אבל כאילו שיהיה קל, זה תכונת אהבה והשפעה, זה מה שאנחנו בסופו של דבר מגלים, שאנחנו מגלים את הבורא, אז אפשר להתייחס לזה ככה.
היכולת של האדם להתייחס למשהו מחוץ לו, נגיד לזולת, זה יכול להיות גם כן דומם, צמח וחי, בצורה כזו שהוא מתחשב עם משהו שמחוץ לו, יותר ממה שהוא מתחשב עם עצמו, או לפחות כמו שהוא מתחשב עם עצמו. זאת אומרת, יחס הוא שווה. כזאת יכולת, אדם מקבל כזאת יכולת. Okay. אז ביכולת הזאת הוא מגיע להשתבות הצורה עם הבורא, ואז באותה מידה שהוא קיבל את היכולת, באותה מידה הוא מרגיש את הכוח העליון. ודווקא מה שמעניין, שאם אנחנו מקבלים ממורן איתך אותה יכולת, נגיד באחוז אחד, אז אנחנו מרגישים אותו דבר, כמו בעולם הזה, שאנחנו מרגישים שאנחנו עכשיו יושבים כאן, בסטודיו, וערוץ 76, ועושים תוכנית, אותו דבר אנחנו גם מרגישים. כולנו, שלושתנו, נרגיש אותו דבר. זה לא איזה סובייקטיבי של כל אחד בונה איזה עולם משלו, ואיזה דמיון נמצא.
בוא נעשה עוד משהו נוסף. מה זה לא? מה זה לא בורא? בטוח לא.
נו, אפשר להתייחס הרבה פעמים אנשים מתייחסים לבורא, לאלוהים, אלוקים, כמו איזה, נקרא לה, אנחנו מתייחסים לזה כמו איזה סבא על ענן, שעושה לי חשבונות, מה אני עושה, מה עשיתי טוב, מה עשיתי רע, איך התנהגתי לאמא ואבא, איך התנהגתי לאנשים אחרים, וכאילו הוא עושה לי חשבון, ובסופו של דבר, אחרי, הם תמיד מתייחסים לזה שאחרי המוות, אז באים עם החשבון הזה, ופורסים לפני את החשבון, כל מה שעשיתי.
דוח.
כן, איזשהו דוח כזה, מה הרצון לקבל שלי, שהוא בהכרח מונע על ידי המערכת העליונה, שאין לי שום שליטה עליו, והוא נפעל לגמרי, מה הוא עשה? ועכשיו אני כאילו צריך לתת על זה את הדעת. אז בחוכמת הקבלה אנחנו לא מתייחסים לדברים האלה בכלל, אלא מתייחסים לדברים שאנחנו משיגים, ואנחנו מוזמנים, שאומרים, עולמך תראה בחייך, או מוזמנים, כמו שמיכאל ציטט קודם, שלגילוי הבורא בעולם הזה, בורא לנברא בעולם הזה, זאת אומרת, אנחנו מחפשים להשיג את זה כאן ועכשיו, ולא לעשות חשבונות מה יהיה אחר כך.
זה לא סבא זקן.
קודם כל, הטעות הכי גדולה ונפוצה זה לחשוב שבורא נמצא מחוץ לנו. לא משנה, עננים, כוכבים, לחפש אותו מחוץ לנו, זה...
בשמיים, כן?
בדרך כלל זה ההתייחסות.
אבל הכי קל איך לבדוק, איך אתה, האם אתה מגלה בורא או לא, שיחס, זה באמת, זה הסוד, זה ככה בורא עשה, זה פשוט לא יומן, שיחס לזולת ויחס לבורא, זה היינו אח. אתה יכול לבדוק, ברוך השם, יש כפה 7 מיליארד אנשים, לך תבדוק יחס. היחס לאדם, טוב, זה כבר דרגות, אבל נגיד בדרגה הכי גבוהה, יחס לאותם 7 מיליארד אנשים, לא יכולה להיות יחס לבורא יותר טובה ונעלה מיחס לאדם האחרון שבעולם הזה. ואז אתה יכול לבדוק.
תנאי רציני.
כן, תנאי רציני מאוד, כן.
יפה. טוב, יפה. שפכנו קצת אור על המושג הזה שנקרא בורא. המושג הבא שהייתי רוצה שנדבר עליו גם, המאור המחזיר למוטב. בעצם מה, ככה, אולי באמת, בגלל שזה הדבר שהכי מייחד את חוכמת הקבלה, ואנחנו רואים את זה הרבה, הרב לייטמן מדבר על על המושג הזה המון, בעצם מי שלומד עוסק במושג הזה גם המון, כל הזמן בבירור של הדבר הזה. מה זה המאור המחזיר למוטב?
זה אולי אותו חלק מהבורא שעדיין לא התלבש. זה מאור, נקרא זה אור מקיף, המאור, זאת אומרת, שיש איזשהו כוח חיובי, כמו שיש נגיד כוח חשמל, גלים אלקטרומגנטיים, שאנחנו עוד לא גילינו אותם, כי עוד לא נמצאים איתם בהשתבות הצורה. ברגע שאני בונה איזשהו מקלט, רדיו, ואז אני קולט אותה, באותו תדר, קולט גל, אז ככה בתוכי אני צריך לבנות כאלו תכונות שהן מתאימות לתכונות של הבורא. ומקובלים מספרים לנו על זה, איך לעשות את זה. אז בוא נגיד את הכוח הזה שעדיין לא התלבש בי, אבל הוא כבר פועל בתוכי. כבר מתחיל לפעול, כבר מתחיל לאזן את הטבע שלי, הטבע הרע, והכוח הזה הוא נקרא... אור מחזיר למוטב. זה כמו כדור. אני לא יודע איך הוא פועל. נגיד שאני לוקח כדור אפטלגין, כן? אין לי מושג. מישהו עשה אותו, אבל הוא פועל. אני רואה תוצאה. גם אותו דבר כאן. אתה רואה תוצאה שאתה באמת משתנה. היחס שלך לזולת משתנה לאט לאט. לא בגלל המוסר, לא בגלל שמישהו אמר לך, לא בגלל שהוא שכר, שאמרו לי, בסדר, אני לא הורג אותו בגלל שיהיה לי עולם הבא. עוד כל מיני דברים. אז פה אתה פשוט מתחיל להבין שאתה חלק, שאותו אדם הוא פשוט חלק ממך. אז אתה מתייחס בהתאם.
זה מאוד יפה ומיוחד שאתה יושב בשיעור הבוקר ועוסק במשיכת המאור המחזיר למוטב, אתה מתעסק בנושא הזה, אתה קורא טקסטים של מקובלים שלא מדברים שום דבר, אם אתה קורא טס, אז אולי זה התוכן הפנימי שלו, אבל במילים החיצוניות אין שום דבר שמדבר על יחס שלי לזולת. ואחרי זה, היחס שלך לזולת משתנה. וזה בדיוק הנקודה, מה שקראת קודם מאוד קופנון היי, שפועל עלינו איזשהו כוח, שאנחנו לא מבינים אותו, הוא חיצוני לנו, כאילו לא מתלבש בנו, אנחנו לא מרגישים אותו בצורה חד משמעית, אבל אנחנו כן מרגישים את התוצאות מהעבודה שלו. אנחנו מרגישים שאנחנו עובדים ביחד, במסגרת שיעור הבוקר, יחד עם הטקסטים של המקובלים, יחד עם הלימוד מהרב לייטמן, כל התהליך הזה, אנחנו מרגישים את התוצאות מזה אחרי הלימוד. אתה פשוט מרגיש שהיחס שלך מול החברים שאתה איתם בקבוצה משתנה.
אין ספק שהמושג הזה שנקרא מאור המחזיר המוטב, הוא מושג מרתק בפני עצמו, וכל התהליך הוא בכלל תהליך נפלא ומעניין. בהקשר הזה, תהליך הלימוד אני מתכוון, בהקשר הזה הייתי רוצה לציין שבעוד שבוע אנחנו נקיים במכללת קבלה לעם, ערב מבוא ארצי, שבו אנחנו מתחילים את מחזור הקיץ, מחזור לימודי הקיץ שלנו במכללת קבלה לעם. באמת, הלימוד המיוחד הזה, זה תמיד מרגש כל פעם מחדש. אתם יודעים, שאתכם מרצים במכללה, גם אתם תיקחו חלק בערב הזה. אולי ככה לסיכום, ובהקשר לזה, מה הייתם ככה מאחלים לצופים בהקשר ללימוד?
לימוד זה תהליך, תהליך חינוכי, כמו שאמרת, זאת ההרפתקה. הלימוד חוכמת הקבלה הוא שונה משאר לימוד, כי פה אנחנו לא תופסים את זה בשכל, אלא רגש. אנחנו לומדים איך להרגיש את הכוח העליון, איך להשיג אותו. אין דבר יותר חשוב מזה, וזה תהליך מתמשך, ולכן באמת, בהחלט אני ממליץ לכולם להיכנס ללימוד הזה. זה יסדר לכם את כל המושגים, את הסדר. אחר כך אדם יכול להמשיך כבר לבד, דרך הערוץ, להיות בקשר וירטואלי, לאו דווקא כל החיים, אנחנו לא, כולנו עובדים, לא צריכים להיות פיזי ביחד, כי גם כן תבינו מה זה המושג של הקבוצה, שזה באמת מושג, זה לא שאני צריך, מספיק לי כמה פעמים להיות איתם במגע, במהלך השבוע, חודש, שנה, וזהו, ואחר כך המושג הזה הוא כבר בפנים נשאר אצלי, כמו שאימא, שנולד לה בן, ובן אחר כך הולך לצבא, אז בן נשאר אותו בן, הקשר הוא נשאר אותו קשר, ולא משנה איפה הוא נמצא. אותו דבר כאן. אז אני מאוד ממליץ. בלי זה פשוט זה לא רציני, אי אפשר להגיע לשום הבנה והשגה.
אני רוצה להגיד שבדיוק ביום שני סיימנו סמסטר א' במכללה, ובערך חצי מהקבוצה שלמדה היה תלמידים שצופים בערוץ לאורך שנים, אפילו עד 7 שנים, שצופים בערוץ ומכירים את הארגון, אבל אף פעם לא באו למפגש פיזי. והחוויה שהם סיפרו במפגש המסכם, שהיה ביום שני, שזה שהם באו ללמוד עם אנשים אחרים, ובאו לקמפוס, ונפגשו עם אנשים, ונפגשו איתנו המרצים, פתח להם משהו שהם לא האמינו שיכול להיות במסגרת הלימוד הזה. ואתם תמיד היו צופים בצורה מאוד פסיבית, ראו את השיעורים, והם הכירו מאוד, כאילו הכירו את החומר, שום דבר לא היה להם חדש, אבל עצם הלימוד המשותף פתח להם עולם ומלואו. ככה הם אמרו, הם תיארו את זה בצורה כזאת שכאילו הם לא למדו את החומר הזה אף פעם, למרות שהמילים מוכרות, למרות שהמאמר מוכר, הם כבר שמעו הרבה שיעורים מהרב לייטמן על הנושא הזה, ופתאום שזה נפתח ככה בצורה הזאת של הלימוד המשותף של הקמפוס, פתאום נפתח להם עוד נדבך שלם שלא חשבו שבכלל קיים בלימוד הזה של חוכמת הקבלה.
כבר עושה תענוג וחשק להתחיל שוב את, באמת את מחזור הלימודים הזה. מיכאל ואורן, תודה רבה שהשתתפתם בתוכנית, ואתם הצופים שלנו, תודה שהשתתפתם בתוכנית. ובעוד שבוע, 25 ל-60, ביום חמישי ברחבי הארץ, יתקיים באמת ערב מבוא ארצי. תפסו את ההזדמנות הזאת בשתי הידיים, פרטים בטלפון 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם. תודה רבה שהשתתפתם בתוכנית שלנו, ונתראה בהמשך. יום טוב.